עכשיו ברור קצר. השיעור אמור להיות כפי שביקשני הרב הלל, עיונים בספר שמות. השאלה, מה אתם רוצים באלול? אתם רוצים להתחיל ספר שמות, או אתם רוצים לדבר ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות ושמיני עצרת?
ראש השנה
יום הכיפורים. באמת, הזכות הקדימה היא לעיונים בספר שמות, כי זה מה שנקבע. אז אצבעות. הצבעה חופשית ודמוקרטית. מי תומך מי רוצה בכל זאת עיונים בספר שמות להתחיל? וואלה, יש הרבה. מי רוצה ראש שנה ויום הכיפורים? אין הכרעה ברורה לטובת החגים. המאמרים על החגים נמצאים באתר שלי, אפשר להוריד אותם. פתחנו בספר שמות. ספר שמות, זה יפה שאתם מפתיעים. אתם מפתיעים בצורה יפה. ספר שמות במובנים רבים הוא היפוכו של ספר בראשית, אבל הפסקה הפותחת ואלה שמות שעליה, על שמה נקרא שם הספר, מחברת את ספר שמות לספר בראשית כהמשך, ולכן אנחנו ממש לא מרגישים שספר שמות הוא מהפכה לעומת ספר בראשית. אנחנו ממש לא מרגישים. בואו וראו איזה, לאן מתחברת הפסקה ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב, איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, ויהי כל נפש יוצאי ערך יעקב שבעים נפש, ויוסף היה במצרים. הפסוקים האלה, לאיזה מקום בספר בראשית הם מתחברים?
סוף הספר.
מה?
לא סוף הספר.
ויגש, נכון. פרק מ"ו, זה הפרק של 70 הנפש. זה הפרק של 70 הנפש. תפתחו ותראו שזה מדויק ככה. שבאמת ספר שמות פותח בקיצור של פרק מ"ו בבראשית. טוב, מה אלינו מלך עולם של כל ימים? אני מתכוון כמובן לפרק מ"ו מפסוק ח'. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. נכון שלא נשאר ספק? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, נכון? יכול להיות ספק בין שני ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, מילה במילה. יעקב ובניו בראשית מ"ו, את יעקב איש וביתו באו. וזה פשוט סיכום מתקציר של הפרק בבראשית. בבראשית יש ספירה של כל 70 הנפש, וזה נגמר. ובני יוסף אשר יולד לו ומצרים נפש שניים כל הנפש לבית יעקב הבא מצרים ה-70. ובשמות סופרים, התורה מציינת בקיצור רק את שמות השבטים. למה תעמוד? אנוכי לא פיניתי שום בית, אבל למה תעמוד? כיסאות ישבו פה. בסדר? יופי. ובכן, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, ויהי כל נפש יוצאי ערך יעקב 70 נפש, ויוסף היה ומצרים, ולכן הוא כלול. כן? זה האופן שבו התורה מסכמת בפתיחת שמות את בראשית מ"ו. יש פה שאלות מעניינות, כמו ה-66, כל נפש 66 וה-70, מי הוא ה-70? מי הוא המשלים ל-70? האם התורה אומרת 70 גם כשזה 70 חסר אחת, או יוכבד שנולדה בין החומות משלימה את המספר, או כמו שסבור השבם שיעקב עצמו הוא לא ממניין ה-66 אבל הוא כן ממניין ה-70. אלה פרטים מעניינים, אבל העיקר הוא שהפסוקים הפותחים בשמות הם קיצור תמציתי של הפרק בבראשית מ"ו. ועל אל זה מתווספים הפסוקים בימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו בימות מאוד ותמלא הארץ אותם. וכך נקשרת פתיחת שמות לבראשית, וקשה לחוש במהפכה העצומה של ספר שמות לעומת ספר בראשית. פה המקום לומר בקיצור שבספר בראשית יש לנו 10 ספרי תולדות. המילה תולדות מופיעה בספר בראשית 11 פעם, כי בספרו של עשיו דווקא יש תולדות פעמיים, פעם בארץ כנען ופעם בארץ אדום. פרקי התולדות הם בבראשית 10. כמה יש בכל התנ"ך? בכל התנ"ך יש 12 ספרי תולדות. לא יכול להיות מקרה. 10 בספר בראשית ועוד 2. עוד 2 זה תולדות אהרון ומשה בתחילת במדבר, בהקבלה לשמות בפרשת וירא, עוד ידובר בזה, שזה תולדות משפחת הכהונה. והתולדות האחרון, תולדות פרץ, הכהונה והמלוכה, משפחות הכהונה והמלוכה, הם השניים האחרונים, אין בכל התנ"ך עוד ספרי תולדות. אבל עוד דבר, ספר התולדות האחרון בספר בראשית הוא 70 בני יעקב הבאים מצרימה. לכאורה לפי זה היה צריך ספר בראשית להסתיים בכל הנפש לבית יעקב הבא מצרימה 70, ופה היה צריך לבוא ויקרא יעקב אל בניו והברכות שלו וקבורתו וזהו. למה ספר בראשית מתמשך עוד אחרי תולדות 70 הנפש שבאו מצרימה, שהם התחלת שמות? למה זה כל כך חשוב לנו לדעת יהודה ויוסף והברכות לפרעה מה קרה שם בתוך מצרים עם הרעב ואחר כך? יש לזה הסבר כמובן, זה גם כן חשוב לסיפור של שמות, כי העברת העם מקצה לקצה במצרים, מקצה אחד לקצה אחר, כדי לסדר את העניינים בימי יוסף, יכול להיות שזה חלק מהסיבות לשיעבוד בני ישראל בדורות הבאים. מי שמבין קצת בתופעות היסטוריות מהסוג הזה, יהיו לו כמה שאלות ליוסף הצדיק. כן, וכי לא ראה את התוצאות האפשריות ממעשה כזה. הוא מרצה את פרעה, הוא מרצה אותם, הוא מסדר את העניינים, אבל המחיר העתידי של המרירות על הרפורמה האגררית הזאת בכל ההיסטוריה תמיד היה כבד. וזה הערה בסוגריים, גם אנשים גדולים עושים לפעמים מעשים גדולים לשעתם, ויש להם מחירים כבדים לטווח ארוך. יכול להיות שזה חלק מכוונת התורה, אבל הדבר העיקרי הוא שבפרשת ויחי, בפרק ממחית, יעקב פותח את ספר התולדה כדי להכניס אליו את אפרים ומנשה. עכשיו, בשביל לפתוח את ספר התולדה, הוא חוזר לא לויגש, אלא לוישלח. כדי שנראה בדיוק מה כתוב, תפתחו בראשית למדי. פסוק ט' וירא אלוהים אל יעקב עוד בבוא מפדן ארם ויברך אותו. ויאמר לו אלוהים שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב כי מישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. ויאמר לו אלוהים אני אל שדי פרי ורחבי גוי וקל גוי מימים מכה ומלכים מחלציך יצאו. ואת הארץ שנתתי לאברהם ליצחק לך אתננה לזרעך אחריך אתן את הארץ. ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו מצבת עבד ויסך עליה נסך ויצוק עליה שמן ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים בית אל ויסעו מבית אל ויעוד קברת הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלידתה ויהי לה הקשתה בלידתה ותאמר לעם ילדת אל תראי כי גם זה לך בן ויהי בצאת נפשה כי מתה. מה זה בצאת נפשה כי מתה? בלשון ימינו קוראים לזה שטף דם, דימום פנימי חמור. קדמונים ידעו לעצור שטף דם חיצוני, לא ידעו לעצור דימום פנימי. זה אני אומר לכם אחרי שבדקתי עם מומחים לדבר. בצאת נפשה פשט הכתוב בתורה כי אדם הוא הנפש. התורה מסבירה בדיוק מה קרה. והיא בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בינוני, זה מצב שבו היא בהכרה והיא יודעת שהיא הולכת למות. ואביו קרא לו בנימין ותמות רחל ותיקבר בדרך אפרתה היא בית לחם ויצב יעקב מצבה על קבורתה היא מצבת קבורת רחל עד היום וישא ישראל ויתו לו מעל המגדל עדר והיא בשכון ישראל בארץ עבד וכולי. וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל פה חתוך לא במקרה כי והיו בני יעקב 12. זה המקום שבו 12 בני יעקב הוגדרו כנושאים עתידיים של השם ישראל. ומעשה ראובן ובלהה איים על השלמות הזאת ולכן הוא קטוע פה. והיו בני יעקב 12, בני לאה בכור יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבולון, בני רחל יוסף ובנימין, בני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי, בני זלפה שפחת לאה גד ואשר, אלה בני יעקב אשר יולד לו בפדן ארם. פה הוגדרו, נגמרו, נסגרו 12 בני יעקב. עכשיו בא יעקב בפרק למחת, והוא חוזר לשם. אין ספק שהוא חוזר לשם. כן, הוא אומר לו, והתחזק ישראל וישב על המיטה, ויאמר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי. אני רגיל לשאול תלמידים, אם הכוונה כשהוא יצא לפדן ארם, לחרן, או כשהוא חזר. כי כולם מאוהבים בסולם ובמלאכים העולים ויורדים. כולם מרותקים לשם. אבל שם לא נזכר אל שדי. וויצא יעקב אין אל שדי. אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען, חייב להיות כאשר הוא חזר. כן, ויאמר אליי נינים הפרחה והרביתיך, ונתתיך לי קל עמים, נתתי את הארץ הזאת, וזרחה אחריך אחוזת עולם. זה חוזר מדויק על הפסוקים שקראנו עכשיו בלמדי, למדי פסוקים י' אני אל שדי פרי ורחבי גוי וקל גוי מימימך, ואת הארץ שנתתי לאברהם יצחק לך אתננה. זה בדיוק חוזר אל הפסוקים האלה. ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בוא יהיה לך מצרים, עלי הם יהיו בני יעקב, הם יהיו חלק מהשנים עשר. אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי. ומולדתך אשר הולדת אחריהם, בין אם היו כאלה בין אם לא, לך יהיו, על שם אחריהם יקראו בנחלת העם, הם יחשבו בני אפרים או בני מנשה, אבל יכול להיות שם אחים שלהם. ואני בבואים מפדן מתה עליי רחל בארץ כנען, בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, והקבריה שם בדרך אפרתי בית לחם. זאת אומרת, למה הוא מביא את זה? למה הוא מצטט את רחל? זה ברור שזה המשך הפרשה שם. למה הוא מביא את זה כאן? כי ברגע שהוא הופך את ראובן, את אפרים ומנשה לבניו שלו, הוא חייב לייחס אותם גם אל רחל כאימם. אפרים ומנשה הם בני יעקב ורחל. לכן הוא כביכול מוציא אותה מקברה, מביא אותה לרגע הזה, כדי ומחזיר אותה לקבורתה אחר כך. הוא עושה כאן ארגון מחודש של 12 בני יעקב. אפרים ומנשה אינם עוד בני יוסף ואסנת, אלא בני יעקב ורחל. וזה כל העניין של הפרק הזה, ולכן לא נגמר עניין התולדות של משפחת יעקב עד שזה נגמר. למה הוא כל כך חרד? יעקב חרד. מי אלה? יעקב חרד. אפרים ומנשה, מה יהיה איתה? הוא התנשק עם יוסף, יפה מאוד, אז מה? יוסף הוא משנה לפרעה. הוא נשוי לאסנת בת פוטיפר הכהנון. איפה הילדים האלה? אתם מכירים דבר כזה שילדים כאלה, בנים של נסיכה מצרית, התאהבו בסבא הזקן שבא מארץ כנען? מה? רק תשברו בנפשכם את התמונה הזאת. הלא אפרים ומנשה, מנשה ואפרים יכולים לעשות במצרים מה שהם רוצים. כל מה שיעלה על רוחם. הם יכולים להיות נסיכים מצריים. איך מביאים שני נסיכים מצריים כאלה ואיך מחזירים אותם לחיק המשפחה והאומה? זאת הבעיה של יעקב. לכן הוא פותח את ה-12 בני יעקב, מכניס את אפרים ומנשה, ומכאן ואילך בתורה, אתם יודעים, במקום שמונים יוסף ולוי, אז לא מונים אפרים ומנשה, אבל ברוב המקומות מונים אפרים ומנשה ולא מונים יוסף ולא מונים לוי. זאת אומרת, יש פה ארגון מחודש של 12 בני ישראל, בני יעקב שהיו לישראל. וזה המאמץ האדיר האחרון של יעקב למנוע את התבוללותם במצרים של שני הנערים, או הנסיכים המצריים האלה, בני אסנת. שזה פשוט, מה פה פלא עולם? שזה הצליח. זה פלא עולם שזה הצליח. תדמיינו את הסיטואציה. אז בא סבא הזקן מארץ כנען, יפה מאוד, אפשר לכתוב על זה רומן. אז הם התרגשו לשעה מסוימת. אז בגלל זה הם זנחו את כל מה שהיה להם, כל מיטב הארץ בארץ מצרים, ודבקו ביעקב. חז"ל אמרו שאפרים היה משמש אצלו, הם לא הפריזו על המידה כלל. החבר'ה האלה חזרו אל המשפחה, הפכו להיות חלק של המשפחה. כן, זה דבר שכל כך קשה להצליח בו. לא בדיוק הצליח אברהם עם ישמעאל, ולא בדיוק הצליח יצחק עם עשיו, וכן הצליח יעקב שמיתתו שלמה, ואפילו אפרים ומנשה, מנשה ואפרים לא נטשו אותו עם אימם המצרית. פלא עולם, זה ממש פלא עולם. יש לי עוד מה להגיד בעניין הזה, אני רק ארמוז לכם, זה לא כתוב בשום מקום עדיין, שאלה בני כמה הם היו, לפי התיאור בפרק מ"ח, ואיך זה מסתדר עם פשט הפרשה. בני כמה היו ילדים אלה שיוסף מוציא אותם מעם ברכיו? מעם ברכיו. בני כמה הם היו? האם זה היה אחרי 17 שנה כש... האם זה יכול להיות שהם בני 20-30 חבר'ה מבוגרים? עד עכשיו הוא לא ראה אותם? מי אלה? השארתי לכם שאלה פתוחה, תחשבו עליה. כן, לא מצאתי לזה פתרון, אלא בפרשנות שלי שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אף על פי שלא מצאתי את זה במפורשים. אני חושב שהם היו קטנים. כן. מה? אז זאת הבעיה הגדולה, נו. זה מה שאני שואף. זו בדיוק הבעיה הגדולה. אני לא רואה אפשרות לפרש את ויהי אחר הדברים האלה כפשוטו, אם ויוצא אותם יוסף מעם ברכיו. אבל השארתי את זה פתוח, תעיינו, זה הפתעתי בזה כבר תלמידי חכמים חשובים, לא מצאתי את זה במפרשים. יש פה בעיה מרתקת. עכשיו, כל זה אמרתי למה? כדי להסביר שההמשך של אחרי כל הנפש לבית יעקב הבא מצרים השבעים היא עדיין שייכת לסיפור תולדות בני יעקב הבאים מצרים, וזה לא עוד ועוד סיפורים שעומדים בפני עצמם, אלא באמת ספר בראשית נסגר בתולדות בני יעקב הבאים מצרימה, ופה פותח ספר ואלה שמות. והכותרת ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה כתובה פה ופה. חד וברור. וכל זה יוצר באמת את ההמשכיות. מכאן ואילך הכל שונה. אני רוצה להדגים עד כמה שונה תחילת ספר שמות, פרשת שמות, מכל ספר בראשית. ואפשר לראות את זה דרך מעמד הנשים. ספרי התולדות של ספר בראשית הם ספרי יוחסין, וביוחסין היוחסין הולכים אחרי האב, ולכן ספר בראשית הוא ספר פטריארכלי מובהק. מובהק, ברור. השליטה הדומיננטית היא שליטת האב לכל אורך הדרך. ואם זה שהיו בספר בראשית מופיעות נשים גדולות, וגדולה הייתה שרה מאברהם בנביאות, אמרו חז"ל, שנאמר כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. גם רבקה כיוונה למחשבתו של הקדוש ברוך הוא יותר מיצחק. עם כל הדברים האלה, ספר בראשית הוא ספר פטריארכלי. הוא חתום בחותם חווה אם כל חי, עם ארבע הרבה צבונך וירונך בעצב תדיבנים, עם מה שרבים מתוכנו, גם תלמידי חכמים, ממשיכים לקרוא את רוח התורה כאילו אין ספר שמות. בפרשת שמות הנשים שולטות, הגברים כמעט אינם. זה נכון בפרשת שמות, זה יהיה נכון עוד יותר בספר שמות, זה בכללו, אבל בפרשת שמות זה במיוחד. זה מתחיל בשתי המילדות. ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. כל הסיפור הוא על שתי המילדות. פרעה מול שתי מילדות. איפה הגברים? עובדים בפרך, הם אינם. אין להם דמות ואין להם קול. יש שתי מילדות. מה? עוד לא? מה כתוב? וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ויהי ונערי מסכנות לפרעה, ופתאום את רמסס. ויעבידו מצרים בני ישראל בפרך, פסוק י' ג'. אחר כך בא, אתה יכול לומר ש ויאמר מלך מצרים למילולות העבריות, זה פירוט של הכותרות שבאות קודם, שזה בתוך זה, אבל הכותרת של בפרך כבר נאמרה. כל הסיפור, אם כן, הוא סיפור של פרה והמילדות. יש להם, לבני ישראל, אנשים, גברים, חשובים, מנהיגים, ראשי שבטים ומשפחות. אפס. דממה. עכשיו באים לפרק ב', וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. יש לו שם לאיש הזה? יש לה שם לאישה הזאת? יש להם שמות. הרי אנחנו בפרשת וירא נשמע ויקח אמרם את יוכבד דודתו לא לאישה, ותלד לו את אהרון ואת משה ואת מרים אחותם. מה זה וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי? פה אין לו שם, אין לו שם ואין לו דמות. יש אישה, ותער האישה ותלד בן. אנחנו יודעים מבארה שקוראים לו אמרם וקוראים לה יוכבד, וכבר היו שני ילדים שם. פה זה לא נאמר. חז"ל קפצו על זה כמוצאי שלל רב, ואמרו מה? המדרש המפורסם, שמרים אמרה לאביה, גזרתך קשה משל פרעה. שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ונקבות. זאת אומרת שהתורה באה לומר בשיא העדינות והרמיזה שהאיש מבית לוי שילח את אשתו כדי לא להסתבך עם פרעה. כך הבינו חז"ל את הסיטואציה הזאת. מה זה ויקח את בת לוי? כבר יש שם שני ילדים. סימן שויקח את בת לוי זה להחזיר אותה. והכניסו לכאן סיטואציה, חז"ל הבינו בדיוק את רוח התורה כאן, ואמרו, קודם כל יש דעה במדרש שיוכבד ומרים הן שפרה ופועה, אבל חז"ל הוסיפו על זה שהבת הזאת אומרת דבר חצוף כזה לאביה. זה לא שרה שאומרת לאברהם חמסי עליך, זה מרים, היא הבת שלו. היא גוערת באביה והיא גם צודקת, כי הוא שומע בקולה, נו מה? אתם, אם אתם חושבים שהפמיניסטיות של ימינו המציאו משהו, אינכם אלא טועים. הכל בתורה. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. ותהיה, עכשיו הוא נעלם. הוא לא מופיע עוד בפרק. תאר האישה ותלד בן ותראה אותו כי טוב הוא ותצפנה ושלושה ירחים. לא יכלה עוד הצפינו. הכל זה היא. ותתצב אחותו מרחוק. אם היה ספק למישהו, יש לו אחות. מאיפה היא? איך, מתי לקח האיש את בת לוי? מה קורה כאן? איך מסבירים את זה? חז"ל הסבירו את זה בצורה נפלאה. איך פשטנים יסבירו את זה? וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי כותרת, ואז נולדו אהרון ומרים, וזה לא מסופר, ואחר כך באה גזירת פרעה, ואז ותער האישה ותלד בן. אפשר, אבל הייתי אומר שהפירוש של חז"ל הוא לא פחות יושב על פשט הכתובים. ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. יש למשה אימא ויש לו אחות, ועכשיו יש לו גם אימא חורגת, ותרת בת פרעה לרחוץ על היום. יש שלוש נשים שהן גדלות את משה. אין גברים, אין גברים. האיש מבית לוי עשה את שלו וזהו. ועוד חז"ל הוסיפו שהוא שמע בכל ביתו. יש אישה, יש אחות ויש בת פרעה. אין שמות אגב. בשפרה ופועה יש שמות. לשלוש אנשים שמגדלות את משה אין שמות, יש משה למשה בלבד. אי אפשר לא לראות את התופעה המדהימה הזאת. ואז היא אומרת לו, אחוותו מרחותו אל בת פרוע, הרי היא שומרת עליו. הילך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות ותניק לך את הילד, ותאמר לה בת פרוע לכי. ותאה לך על מה, ותקרא את אם הילד. זאת אומרת, היא, שתי המילדות מצילות את הבנים, ואחותו ובת פרוע, אמו, אחותו ובת פרוע מצילות את משה, והיא מעיזה לומר לבת פרעה מנקת מן העבריות, שזה עצמו שאלה מול גזירת פרעה איך היא תסתדר, אבל כנראה שנסיכה מצרית יכולה לעשות מה שהיא רוצה. ויש עוד דברים שאפשר לומר פה, ותאמר לה בת פרעה הליכי את הילד הזה והניקיו לי ואני אתן את שכרך ותקבלי שכר על זה גם. ככה אישה הילד ותניקר ויגדל הילד ותביאו לבת פרעה והילה לבן ותקרא שמו משה. מי שקוראת לו שם זאת לא אמו אלא בת פרעה. זאת אומרת פרעה מול המילדות, אחרי זה פרעה בת פרעה מול משה, ואחר כך יהיה פרעה מול משה. איך גדל משה באופן המיוחד שהוא גדל? נשים גידלו אותו, שלוש נשים חשובות. ותאמר כי מן המים משיתיהו, זה צריך להבין קצת מצרית. מוסה במצרית זה מי היאור, וברור שלשם משה יש משמעות גם במצרית וגם בעברית. התורה נתנה כאן את המשמעות העברית. כן. היא לוקחת אותה, היא לוקחת אותה כמענקת והיא משלמת לה. מה? שאלה נהדרת. השאלה היא נהדרת. זאת אומרת, בת פרעה לא משחקת את המשחק של פרעה. היא לא במשחק. איך היא יכולה לעשות את זה? היא יכולה. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. איך הוא יודע מי יום אחיו? ההנחה שלי לפחות, כשאני קורא את זה, שהתורה, לא רק התורה אומרת שהם אחיו, אלא שהוא מודע לזה. וירא בסבלותם, וירא איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו, פעם שנייה. איך משה יודע מי הוא? מה? הייתה לו מנקת עברייה. חלמתי פעם לכתוב רומן על זה בשלוש גרסאות. רציתי לכתוב אותם ככה, שלוש גרסאות באותם עמודים שאפשר יהיה לעבור מגרסה א' לבית ומבית לג'. בגרסה א', בת פרעה שמרה על קשר בין משה לבין אמו גם אחרי כן, גם כשהיא הביאה אותה אליו. היא הבינה בדיוק מי זאת המנקת הזאת, והיא אפשרה למשה להיפגש עם אמו ולדעת מפי המי הוא. זאת גרסה א', התורה לא אומרת כלום, כן? היא משאירה את הכל ברמז. גרסה ב', משה גילה בעצמו. הוא חש שהוא במעמד מיוחד והוא חפר ו... שאל שאלות, שאל את בת פרעה, עד שגילה. בגרסה ג', הנסיכים המצריים דאגו לזה, שהוא ידע טוב מאוד שהוא לא מהם, כדי שלא יסכן את מעמדם, כדי שיהיה ברור בתחרות על הכתר שמשה לא שם, וזה אולי רמוז במדרש המפורסם עם הכתר. אחד הנכדים שלי פעם בגיל צעיר שאל אותי שאלות על משה ולא ידעתי ולא הבנתי עד שראיתי את הסרט נסיך מצרים, כי הנכד הזה ראה את הסרט יותר משהו קרא כל פרשן אחר. סרטים הם פרשנים, הם פרשנים מודרניים, אבל לא תמיד הם הולכים לפי רש"י. אז התברר לי שבאמת בסרט פרשו את זה שהנסיך המצרי שהוא יהיה אחר כך פרעה, שאיתו מולו יעמוד משה, הוא גדל ושיחק עם משה, אבל היה ברור מי שייך לאן. אז שלוש הגרסאות של הרומן המדומיין שלי לא סותרות אחת את השנייה. הן יכולות להשתלב יפה. אני יודע שאפשר לומר דברים אחרים, התורה לא מסבירה. התורה משאירה פה פתח. יש הרבה יותר מרומן אחד שאפשר לכתוב בפרקים כאלה, כגון מה עבר על אברהם בפרשת העקדה עד הבוקר ובהליכה של שלושת הימים, כן? כל אחד יכול לכתוב מה שהוא רוצה. התורה משאירה פה איזה רמז עבה ועמום שלתוכו אפשר להכניס יותר מפרשנות אחת. כן.
גם אם נאמר שהבן של פרעה לא שיחק את המשחק של פרעה, אז פרעה נראה לי כן שיחק את המשחק שלו, אז אם הבנים שלו היו יודעים שמשה הוא יהודי, אז גם פרעה היה יודע שמשה הוא יהודי.
כן, נכון, השאלה איך זה עבד, השאלה בעצם מה שאתה שואל היא מה פירוש כל הבן האי לא די אורת השליחות. מה הפירוש האמיתי של גזירת פרעה? זה בעצם מה שאתה שואל, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, כן.
אולי בגלל זה חזל אמרו
שהוא
נולד מהול?
מה?
אולי בגלל זה חזל אמרו שהוא נולד מהול?
כן, בהחלט, בהחלט. גם זה חלק של העניין. אבל אתם צריכים לדעת שבמצרים היו מנהגי מילה. זה נשמע לכם מוזר, אבל היו במצרים מנהגי מילה. לא בתור תינוק אף פעם, וזה גם כן עומד מאחרי המדרש ההוא, זה רק היה טקס התבגרות של חבורות אנשים שנשארו חברים לכל החיים. זה היה איזה סוג של טקס התבגרות. יש תמונות, אפשר לראות אותן במוזיאון ארצות המקרא למשל, איך מחזיקים נער מתבגר בשתי ידיו מאחור, ואיך הרופא באבן חלקה, אבן חדה וחלקה חותך. הם ידעו מה זה מילה, לא כל המצרים, דווקא קבוצות חשובות, זה היה משהו חשוב. המקבילה לזה בתורה זה דווקא המילה של אברהם עם ישמעאל, שישמעאל בן 13, עם כל בני ביתו, משהו המוני, זה תמיד היה מאות אנשים. ולא יפתיע אותנו שישמעאל הוא בן אישה מצרית, וגם לא תהיה אישה מצרית. העיקר בתורה בנושא המילה, מה שהופך אותה לברית, זה שמונת הימים. זה המילה של יצחק. זה אין. וזה ההבדל הגדול. ולכן מתקשר המדרש, אבל כבר הפלגתי יותר מדי, כן. עוד פעם? ודאי. הוא לא רק יודע מי זה אחיו אהרון, הוא אומר, אלכה ואשוב אל אחי אשר במצרים וראה עודם חיים. אבל אחד מהבנים שלי סבור שהוא גילה את זהותו במעשה הזה שהוא הרג את המצרי ואחר כך שני העברים הניצים, כאן הוא נחשף לזהותו, לא שהוא היה מודע לה קודם. יש לנו ויכוח על זה, אני חושב שהתורה מתכוונת לומר שהוא כן ידע מי הוא, ואני חושד בבת פרעה שיש לה חלק בסיפור, כן.
לא
עושה לב
שהוא שונה חיצונית מהם? בעיקר מקומות
חושבה
שהעברים
לא שונים שער המצרים. אני מכיר הרבה יהודים שלא היו שונים מסביבתם בחזותם החיצונית. אחת מהם אמא שלי, זכרונה לברכה, שיכלה להסתובב בגרמניה כבר תחת שלטון הנאצים, יצאה משם בקיץ 39, גרמנית שלה שוטפת, היא הייתה בלונדינית ובהירה, איש לא חשד בה שהיא יהודייה, ואילו חשדו בה, יורגים אותה, כי בכמה מקרים הצילה קבוצות של ילדים, בזכות זה. אי אפשר לסמוך על דברים כאלה, כן. גמרנו שאלות. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויתמנהו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עיוורים ניצים, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? על הורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? איך הוא יודע? בצעירותי חשבתי שהרבה אנשים ראו, למרות שמשה חשב שהוא... ביר כי אין איש לא היה מדויק. אבל אז שמעתי דרשה יפהפייה של הרב בנדיקט מבית הכנסת באחוזה שבו גדלתי בחיפה, והוא אמר שהאיש שניצל ביום הראשון הוא הרשע של היום השני. אחד בוודאי ידע, והאחד הזה פתח את הפה וגילה את הסוד והסגיר את משה בגלל הריב שלו עם ההוא, ועל זה נאמר ויראה משה ויאמר אכן נודע הדבר, בלשון המדרש, עכשיו אני יודע למה אנחנו משועבדים, למה חיים משועבדים. אם זה שהצלת אותו אתמול מסגיר אותך היום, אז ברור למה אנחנו משועבדים, למה בני ישראל משועבדים. זאת הייתה תמצית הדרשה, זו הייתה שעה ארוכה ועושה את זה באופן דרמטי, והתרשמתי מזה ביותר בתור נער, ואהבתי את הרעיון. לא צריך ללכת כל כך רחוק, מספיק שהניצול העברי של היום הראשון פטפט בלילה ושמעו את זה אנשים, וזה התפשט וזה הגיע עד לרשע ההוא, אבל זה יותר יפה ודרמטי אם זה הוא עצמו, תורך. תראו איזה דרמות מסתתרות כאן, וכל כל הסיפור הזה הוא סיפור שנשים מובילות אותו, ונשים הן הדמויות העיקריות שבו, ויש בעצם רק פרעה ומשה ונשים. הרמב״ם טוען שמשה הייתה עמו רוח הגבורה שנקראת במקרא רוח השם אצל השופטים מרגע שגדל. כי ביום הראשון ויגדל משה ויצא אל אחיו, הוא הציל את העברי ממכות רצח על ידי הריגת המצרי. וביום השני הוא התערב בריב בין שניים מאחיו. שזה לא כל מי שיהיה מוכן לסכן את עצמו במקרה הראשון, גם יהיה מוכן ביום השני. והתורה מדגישה שזה יום אחרי יום. אגב, הוא לא מתווכח איתו כלל. הוא לא אומר לו, הוא התחיל או דברים כאלה. משה זיהה בדיוק מי הרשע, והוא כלל לא מתווכח. אי אפשר להתווכח עם משה כשהוא מזהה מי הרשע. האינטואיציה שלו חותכת. הוא רק אומר, מי שמחה? והמקרה השלישי יהיה כשמשה יברח ויגיע למדיין, ישב על הבאר, שבע בנות תבונה להשקות את הצון כי אין שם בנים. אתם כבר רואים שזה לא מקרה. נכון, התורה מתכוונת לומר עולם של נשים. עולם של נשים מנהלות אותו. ויבואו הרועים ויגרשום. מה הפירוש? הבנות האלה מילאו את הרעתים להשקות צון אביהם. באו הרועים וגרשו אותם והשקו את הצון שלהם. באו שוב הבנות ומילאו שוב את הרעתים. באו שוב הרועים ו... כלומר, בעצם הרועים הבחורים שמתפקדים פה על כהמשך מצרי מכה עברי, שני עברים ניצים, כולם גברים, בלי שמות, וגם לבנות מדיין, כהן מדיין אין שמות, הם בעצם מעבידים את הבנות האלה, לא בפרך, אבל עבודה די קשה, להשקות את כל העדרים של כולם. איך אני יודע? ותבונה אל ראואל אביהן, ויאמר מדוע זה מיירתן בו היום? ברור שהן כל יום עובדות שם והוא לא יודע. הן משקות את כולם, כי הן גדולות ואז הן באים הרועים. וחוזר חלילה. ויקום משה ויושיען וישקט צונן, אומר הרמב״ם. הרמב״ם נמצא במורה הנבוכים, חלק שני, פרק ממהי במעלה הראשונה למעלות הנבואה, שזאת רוח השם, רוח הגבורה. אומר הרמב״ם, המעלה הראשונה מהמעלות של הנבואה שמובילות אל הנבואה, זה נקרא רוח השם במקרא, זה רוח הגבורה. כן, היום קוראים לזה צלש וכל מיני ביטויים חילוניים, אבל במקרא זה נקרא רוח השם, צלחה עליו רוח השם. אומר הרמב״ם שאחד מאלה שצלחה עליו רוח השם כרוח גבורה, לא גילן סודות נפלאים ברוח הקודש, ולא כתב שירים או מזמורים, ולא דברים אחרים, ובוודאי לא נבואה ממש, אלא שילווה לאיש עזר אלוהי, יעוררהו ויזרזהו למעשה טוב גדול כהצלת קהל או אדם חשוב. ההתגייסות הזאת לפעולה, ההחלצות הזאת לפעולה, זה רוח השם, וכמו זה הכוח לא עזב את משה מעת הגיעו לגיל הבגרות, לגדר האנשים, תלוי בתרגום של מורה הנבוכים, כי מעוצמת הכוח הזה בו, אחרי הסיפור של איש מצרי מכה שירי, ואחרי שני העברים הניצים, כן, בא המקרה של העושק הקבוע שפגעו בבנות. לא מכים פה, לא הורגים פה, לא מסכנים חיים, ולא מכות ולא דברים כאלה, לא אלימות, רק עוול רגיל, יום יומי, כל יום הם באו מאוחר, פתאום היום, ביום הזה הם באו מוקדם. ומשה כבר הסתבך עם פרעה, וכבר ברח ממצרים, והגיע זה עתה למדיין, ואין לו אח ורע, הוא לא מכיר אף אחד. וכלומר, משה הוא מסתבך סדרתי, הוא לא יכול לא להתערב, הוא לא יכול, הוא כאשר ראה מאומה מן העוול, לא יכול לסובלו, כתב הרמב"ם. הוא פשוט לא יכול, הוא לא יכול אחרת. למה התורה מספרת לנו את זה? כדי שנדע ונבין את בחירת השם בו בפרק הבא. אם כן, במה זכה משה לבית? בזכות הבנות. וכהן מדיין קורא לו, ששולח אותו, את הבנות לקרוא לו, ואז הוא מצא את ציפורה למשה, הנה יש אישה נוספת. היו לנו שפרה ופועה, אמו אחותו ובת פרעה, בנות כהן מדיין שבע בנות, ועכשיו יש ציפורה ויש נישואים. בסוף הפרשה, ועל זה אנחנו נדבר בשיעור נפרד, אנחנו נמצא את ציפורה מעלה את הילד בשעת סכנה. אז רק תעצמו עיניים ותחשבו על חברה שבה יש מוהלות. מי שמכיר את בית ישראל באתיופיה יודע ששם היו מוהלות. מי שיודע את ההלכה יודע שאישה יכולה גם לשחוט וגם למול, אבל בחברה שאנחנו מכירים, חברה פטריארכלית רגילה, יש לנו מוהלות. זה לא מוכר אצלנו. אגב, למה באתיופיה ככה נהגו, אתם יודעים? נשים מלו באתיופיה. נשים היו יושבות עם התינוק בבית הנידה. וגבר לא מתקרב לשם. נשים היו מועלות. כן, אז טוב, זה מתאים למדיין ולאתיופיה. זה משהו מוזר קצת בתודעה שלנו. פרשת שמות שמתחילה מפרעו מול המילדות, נגמרת במילה שמעלה ציפורה את הילד, כדי להציל את הילד או להציל את משה, לפי שתי האפשרויות. ועל משה מתווכחים חז"ל בגמרא בנדרים, אם כן, אם הוא התרשל בברית מילה או לא התרשל בברית מילה, ואיך זה יכול להיות. אם כן, אתם כבר רואים שספר שמות פותח באופן אחר לגמרי מספר בראשית. פרשת שמות מוליכה כיוון של של הגמוניה נשי. עולם מנורל על ידי נשים, הגברים אינם. הגברים עובדים בפרך, הגברים איבדו את פרצופם ואת שמותיהם, ואם אנחנו פוגשים גברים חוץ מפרו ומשה, אז הם איש מצרי מכה איש עברי, שני עברים ניצים, אולי זה אותו אחד. הרועים של מדיין.
אין גברים פה.
מה?
באותה מידה גם לנשים אין פרצופים ושמות.
שפרה ופועה יש, שפרה ופועה יש, וציפורה יש. נכון, נכון, אבל אשת לוט נשארת דמות כזאת. ואימו ואחותו של משה לא נשארות במצב הזה. אנחנו נדע מהן. ספר שמות נמשך, אתם כולכם זוכרים, כן, ותיקח מרים הנביאה את התוף בידה, ותצא נחול אנשים אחריה ותופים ומחולות ותען להם מרים. כן, לא כתוב שם מה שהיו אולי רוצים אנשי התורה שאנחנו מכירים. לא כתוב שהיא שאלה את משה. האם מותר לנשים לעשות תפילת נשים? האם מותר להם? היא לא כתוב, היא לא שואלת, היא אחותו הגדולה. היא כבר אמרה, לפי המדרש, היא כבר אמרה לאבא שלה משהו. בסוף היא תגיד משהו שהקדוש ברוך הוא יחס. אבל היא לא שאלה את משה מותר, זה בסדר או לא. היא יצאה. הרב יעקב, אלופי ומיודעי, ראש הישיבה, חושב שהיא בכלל התחילה. שרק התורה כותבת את זה בסדר הפוך, אבל ההתחלה הייתה של מרים, ותשאלו אותו מה, למה הוא מפרש ככה. כן? אנחנו התחלנו פה בישיבה הזאת לפני 45 שנה, ראש חודש כסלב תשכ"ט. מאז אנחנו לומדים תנ"ך ומתווכחים על כל מיני דברים. לפעמים גם מסכימים, כן? מרים הנביאה לקחה את התוף בידה. במקום שמשה אמר אשירה להשם, היא אמרה שירו. וחז"ל מצאו עוד מדרש לומר בשבח האישה. אמרתי פעם לאישה פמיניסטית מפורסמת, פרופסור מפורסמת, שכתבה דברים לא כל כך פשוטים, אמרתי לה, על כל דבר שתמצאי לי, כל מובאה שתמצאי לי בגנות נשים במקרא או בדברי חז"ל, אני אביא לך לפחות אחת כנגד. אני מתחייב, זאת אומרת, אמירה בעד נשים. המקרא מלא, חז"ל מלאים, ממש מלאים וקדושים. אני חושב שיש יותר אמירות בעד נשים מאשר נגדן. היא לא ניסתה אותי, כן? אני חושב שהיא ידעה שזה נכון מה שאני אומר. פעם אחרת פגשתי רב אחד באמריקה שהתחיל לדבר איתי על הכללה של האישה מחווה אימנו וכל העניין הזה של הנידה והטומאה והמקווה וכל זה וכל זה. שאלתי אותו, שמעת שבא נחש על האישה והטיל בזוהמה? אמר, שמעתי. ושמעת מה שאמרו חז"ל, שכשעמדו ישראל על הר סיני, פסקה זו המתן? אמר, שמעתי. ושמעת שבני ישראל חטאו בעגל וחזרה זו המתן? אמר, שמעתי. ושמעת שחז"ל במדרש סבורים שנשות ישראל לא חטאו בעגל? שתק והלך. באמת, מעשה שהיה. באיזה קיץ באמריקה. באיזה לא משנה. הוא הרגיז אותי עם, עם הסגנון של התעמולה, הוא עשה משהו פומבי, לא הייתי מעיר לו אחרת. לא הייתי נכנס אותו בדיון, אבל הוא עשה משהו עם שלטים וכל מיני דברים. לעודד תבילה במקוואות, להסביר לנשים מפגרות מה צריך לעשות לתאורה, והשלטים שלו ממש הרגיזו אותי, אז פתחתי איתו בשיחה הזאת, וזה מה שהיה. ככה זה נגמר, כן? אולי אחד השיאים, אמרתי מרים ואמרתי נשים בעגל, לפי חז"ל, זה לא הכרחי בפשט, כי כתוב שאהרון אמר פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם והביאו אליי. אחר כך כתוב, התפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם והביאו אל אהרון. המדרש אומר, כל העם זה אנשים לא. הם לא, הם סרבו לתת. אבל מה שמפורש בסוף ספר שמות זה אנשים הצובעות. משה עשה את הכיור. כי יורה נחושת במראות הצובעות פתח אוהל מועד. ורשי שמפרש שם את מראות הצובעות, הוא ממש מתחבר לספר, לפרשת שמות שדיברנו בה. באו אנשים והביאו את מראות הנחושת. מרתק שאבן עזרא אומר שם מה שאמרו פילוסופים. שאנשים הגיעו למעלה כל כך עליונה של שכל, של דבקות, שהם הבינו שכל ההתייפות במראות היא הבל ורות רוח, ולכן המראות היו מיותרות, ולכן הם הביאו אותם למשל. ככה רבי אברהם אבן עזרא, יש נשים כאלה. רש"י אומר להפך, משה לא רצה לקבל את מראות הצובעות. משה לא רצה לקבל. כי מה? זה עשוי לפיתוי ולייצר. נכון? כל רבנינו ככה. כמעט. רובם. לא אגיד כולם. רובם. מה פתאום מראות הצוות? ואז השם אמר למשה, מה? אלה חביבות עליי יותר מן הכל. אלה חביבות עליי יותר מן הכל, לשון רש"י במראות הצובעות. למה? כי במצרים הם עבדו בפרך. מה, היה להם כוח ליחסי אישות? ואנשים לא ויתרו במראות הצובעות. אומר הקדוש ברוך הוא, אמר למשה, אלה חביבות עליי יותר מן הכל, שבזכותם עם ישראל לא קלה. כן, זה מה שרש"י מסביר שם, שהקדוש ברוך הוא אוהב את מראות הנחושת של קישוטי אנשים, כי בזה הם השתמשו כדי לפתות את את הגברים המסכנים האלה, העובדים בפרך שלא היה להם כוח לשום דבר, ובזכות זה בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו וימות מאוד. כך ספר שמות מתחיל ונגמר והעצמה בלתי רגילה של דמות אנשים. איך בכל זאת העניין יתהפך? איפה יהיה משבר במהלך הזה? הוא בין שמות לוירה. למה וירה מתחילה מההתחלה? אז בזה יש לנו עוד כמה דברים לברר לפני כן. אני רק רציתי להראות קו אחד, יהיו לנו עוד כמה קווים כאלה, שבהם ספר שמות הוא מהפכני לעומת ספר בראשית. זאת, יש פה המשכיות, אבל יש פה לא פחות מהמשכיות, יש פה מהפכה. כן? מהפכה והמשכיות, זה דבר מדהים. יש מהפכה ובכל זאת זה המשכיות, או תנסחו את זה הפוך. כן? אתם יודעים איך מסכת אבות עושה את זה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. מה? לא היה משבר במות משה? ברור שהיה. ויהושע לזקנים, לא היה משבר במות יהושע? ברור שהיה. וזקנים לנביאים, שמואל, אלי, בני אלי, חורבן שילה, כל זה המשכיות, נכון? זקנים לנביאים. נביאים יסרו על אנשי כנסת הגדולה, מה? מלכות ישראל, פילוג המלוכה, חורבן שומרון, חורבן ירושלים. הכל קטן עלינו, נכון? יש המשכיות. אתם מבינים שעד אנשי כנסת הגדולה כבר יש כל כך הרבה משברים? מסכת אבות תופסת את, את, את הגישה הזאת של התורה. היא משאירה ברמז עמום את כל המשברים ואומרת למרות הכל יש המשכיות. אז נכון, יש המשכיות. ספר שמות מתחיל ומתחבר לבראשית ברור וחזק. אבל יש מהפכה. ואחת המהפכות זה מעמדן של אנשים. בדרך זה פשוט קל לראות את זה. אבל יהיו לנו עוד כמה וכמה דברים. וכמובן במרכז פרשת שמות תהיה התגלות למשה בסנה. שהיא המהפכה היותר גדולה מבחינה רוחנית. ועד כאן.
יקבל ירדת על המעות הטובות.